הנביא יחזקאל בפרק מ"ג אומר בשם הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא שם לנביא, אתה בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, ונכלמו מעוונותיהם ומדדו את תוכנית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה לנביא יחזקאל, הוא היה, אתה היה הנביא, התנבא אחרי חורבן בית ראשון. אבל הגמרא אומרת כל הנביאות או הנבואה של יחזקאל הייתה רק אך ורק על בית השלישי. מאיפה הראיה? שאמר לו, גדול יהיה הבית הזה האחרון יותר מן הראשון. אז הוא וכל הצורה של הבית והתוכנית של בית המקדש זה לא התוכנית שהיה בבית שני. זאת אומרת, בית שני הם בנו דוגמת בית ראשון, רק 10 אמות פחות מהגודל שהיה בית ראשון. ואילו בית שלישי, אתה רואה את כל האולמות וההיכלות, במשך 3 פרקים די ארוכים ביחזקאל. כל פרק למעלה מ-40-50 פסוקים, ויש שם אריכות גדולה מאוד, הוא מתאר שם את כל האולמות וההיכלות והלשכות שהיה בבית המקדש. כלומר, הוא אומר שזה על הבית האחרון, זה הבית השלישי. עליו אמר, גדול יהיה הבית הזה האחרון יותר מן הראשון. ומה אומר בהמשך? צורת הבית ותכונותיו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו, ועוד פעם אמר וכל צורותיו וכל תורותיו ועשו אותם. זאת אומרת, הוא אומר לנביא יחזקאל, תספר להם, תאמר להם את כל התוכנית בבקשה, ועשו אותם. שואלת הגמרא, מה זה ועשו אותם? הם יושבים בבבל. והנביא אומר להם, בשם השם יתברך, תשמעו, זה צורת הבית, זה התורות שלו, זה האולמות שלו, זה ההיכלות שלו, ואתם תעשו את זה. מה, איפה יעשו? הם נמצאים בבבל, הם עושים שם בית מקדש, ממתי אפשר לעשות, וכי אפשר לבנות בית המקדש במקום שלא בחר בו השם? אלא שיבה הגמרא מכאן, שכשלומדים ועוסקים בענייני בית המקדש, נחשב להם כאילו בונים אותו בפועל. וכיבי גם מדרש תנחומה בפרשת צו. מדרש תנחומה, כתב אותו רבי תנחומה. הוא כותב שם, שעוסקים בקריאתה, הרי נחשב להם כבונים בית המקדש ממש. ולכן, בפרט בימים האלה, של הימים של בין המצרים, שאנחנו נמצאים בין 17 בתמוז לבין 9 באב, אז ראוי שחוץ מהעניין של העוררות שאדם בוכה בצהריים וקורא קריאת תיקון חצות, וגם בלילה צריך לקרוא תיקון חצות, לא רק ביום, עיקרו בלילה, זה עכשיו תוספת יש לנו ביום, על ידי זה שלומד גם, מתעסק מה היה בית המקדש כדי להבין, לפחות שאנחנו מתפללים ואומרים תשכון בתוך ירושלים לך כאשר דיברת, ויש הרבה חושבים שמדובר על כביש בגין או צומת פת. ולהי, זה ירושלים העיקרית, זה בית המקדש, הר הבית, מה היה שם, מה, איזה דברים נפלאים היה בזמן שהיה בית המקדש, איזה ברכה הייתה בכל העולם כולו, היו רואים את השכינה יורדת ומאירה שם, ועשרה ניסים נעשו בבית המקדש, ועוד 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 דברים כאלה ודומיהם, עד שהזוהר הקדוש פרשת שמות קע"ב אומר שבזמן שבאו לבנות בית המקדש, באותו יום שנגמר הבניין ברח השטן ונעלם 1,600 קילומטר, 400 פרסה, תכפיל אותו ב-4, 1,600 קילומטר, נעלם ולא מצאו אותו. יש מעשה דומה עם הרמק עליו השלום, הלילה הפטירה שלו, יום שני, הבא עלינו. הלילה כבר בכף ג' לחודש תמוז, שנת שין למד, הוא הלך לבית עולמו. הרמק, רבנו משה קורדבירו, היה גדול מאוד בפשט ובקבלה. והאמת הוא נחשב עמוד העולם בקבלה, אבל לפני זה כבר היה מפורסם מאוד מאוד בפשט. אחד הבירורים החשובים שלו זה פירוש על כל תלמוד ירושלמי. שכתב אותו. הוא היה גם ישב בבית דין, היה בבית דין של צפת, הורה את ישראל חוקים ומשפטים. הוא היה שמו משה, מאותו עיר של הרמב״ם. הרמב״ם נולד בקורדובה, וגם הוא היה בקורדובה. לכן קראו לו רבי משה קורדובירו על שם העיר המוצא שלו. הוא בא מגירוש ספרד והגיע לצפת. והיה שם. אז הרמק היה לילה אחת יושב בבית הכנסת וכותב חידוש התורה. הוא חיבר למעלה מ-30 ספר. אז היה יושב כותב בתורה, והנה ראה איזה מלאך אש, כולו אש, עומד מולו. הסתכל עליו ורואה איזה מלאך מהפה שלו יוצא אש. אם זה היה היום היה אומר זה איזה מי יודע, איזה עלי בבא צריך להגיד לו איזה שיגלה לי סודות, או יגיד לי איפה יש אוצרות, או איפה קורח שם את הזהב שלו, נכון? אז הוא אומר, ישר גילה שזה השטן בכבודו בעצמו בא להרוג אותו. מה עשה הרמק? מיד לקח קלף, היה שם לידו פתקים, מעשויים מקלף. כתב שם קדוש, שם עליו ושרף אותו. זה מלאך. הרי כשהוא נפטר, שניים הספידו אותו. הספיד אותו מרן רבי יוסף קארו. המרן אמר עליו, כאן נגנז ארון התורה. קרא לו ארון התורה. והשני אחריו, רבנו הארי. הספיד אותו הספד גדול, ובהתחלה נבהלו מהדברים של רבנו הארי. הוא אומר, כתוב כי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו על עץ. כולם הסתכלו עליו, איך מדבר? החכם אשכנזי הגיע ממצרים לפני שנה, פחות משנה שהגיע, היה עולה חדש, עדיין כמה חודשים בצפת. הוא, רבנו הארי, סך הכל היה בצפת 20 חודש, שנה ו8 חודשים, והלך לעולמו. אז התפלאו, מה הוא אומר? אמר להם, אני אסביר לכם את הפסוק. כי יהיה באיש, איש זה איש קדוש, איש צדיק, כמו הרמק שלו, חטא משפט, מה זה חטא? חיסרון, כמו והייתי אני ובני שלמה חטאים. חטאים, הכוונה, אנחנו לא שייכים לעוון הזה, אומרת לדוד המלך, אתה נשבעת, ששלמה ימלוך, ועכשיו אדוניהו מלך. אני באתי להודיע לך, ואני והבן שלי שלמה לא בעסק. אז חטא פירושו חסר, כמו חטא, חיסרון. חסר בו משפט מוות, והוא מת ואתה רואה שהוא נפטר, למה נפטר? ותלית אותו על עץ, בגלל עץ הדעת. אמר להם, עליו לא היה שום עוון, קדוש, קדוש, קדוש. כולם בכו עליו. אחר כך אמר, אני רואה עליו שני עמודי אש, אחד מראשו ואחד מרגליו. ויש לנו מסורת בידינו מאבותינו, שלשום אדם בעולם לא יכול להיות או אחד בדור, ולפעמים, לפעמים שניים בדור יש להם מחזה כזה. אז ככה היה הרמק על הראשון. אז הוא גם כן, הוא גם כותב על עניין של בית המקדש, אומר דע שבית המקדש, המעלה שלו כל כך עצומה, שביום שנבנה בית המקדש כל הסתרה אחרה התבטלה מהעולם, עד שלא נשאר אפילו עוון. הוא אומר, בזמן שלמה, ידוע, שום אחד לא עשה עבירה במזיד. והפסוק אומר, וישם שלמה את הכסף בירושלים כאבנים. מה פירוש כאבנים? גמרא אומרת, לא היו נועלים את הבתים. לא היה, רב בריח אז לא היה, ולא מנעולים, ולא דלתות, ולא פתחים. אדם היה שם את הכסף שלו, שם בחוץ, ואף אחד לא מתאבד לגנוב את של השני. אפילו שהוא חסר לו, לא ייקח. אז מה כן היה? היה לפעמים עבירות בשוגג, אבל במזיד שום אדם לא עשה. לא עריות ולא גזל ולא גניבה ולא חילולי שבת ולא אכילת איסור. זה היה בזמן שלמה המלך. למה? בית המקדש, זה האור של בית המקדש, כמה היה גדול. לא מסופר על ירמיה הנביא עליו השלום, כשנחרב בית המקדש אחרי 7 שנים מאז שנחרב, שמע אחד מהגדולי, אני לא אזכיר את שמו, הפילוסופים היוונים, שם רשעים ירכב, אמרו לו שיש אדם גדול בארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש, חכם גדול, נביא גדול, קדוש וצדיק, שמו ירמיה בן חלקיה, בבקשה בוא תראה אותו, כדאי לך. הלך לראות אותו, מה ראה? ראה אותו יושב ומחבק ומגפף ומנשק ומלטף את האבנים השרופות של בית המקדש. יושב לידם ובוכה, בוכה, בוכה, ומקונן, מקונן, מקונן. והבין, הפתי הזה, פילוסוף. הרב חידה אומר, פילוסוף, גימטריה בער. 272, אותו דבר. תעשה פילוסוף, עשית, מוישה עשה פעם את זה. מוישה אמר את זה, כן. אז הרב חידה בספרו מדבר קדמות כתב כך. זה בער. ואני בא ולא יודע, בהמות הייתי עמך. קיצור, אז הוא יושב, אחרי כמה שעות שירמיה גמר את הבכי שלו ויצא, אמר לו, תגיד לי, אתה ירמיה בן חלקיה, מה כן? אתה הוא ששמך הולך מסוף העולם עד סופו? אני לא יודע אם שמי הולך, אבל אני הנביא של ישראל, אני המנהיג שלהם. אמר לו, תסביר לי מה זה האבנים האלה, אתה יושב לידם, אתה בוכה עליהם. אמר לו, הוי בר, הוי יווני, הוי פילוסוף, הוי טיפש. האבנים האלה היו בית המקדש בנוי, כל היראת שמיים שהיה לי, ינקתי מהם, הייתי מסתכל עליהם, מהם הייתי מקבל. כל החוכמה שהייתה לי, הייתה מכוחם. כל הקדושה שקיבלתי עד שזכיתי להיות נביא, הייתה מכך שהייתי בא ומביט על בית המקדש, אפילו מרחוק, מקבל קדושה, מקבל רוח נבואה. הגמרא אומרת שמי שהיה בבית המקדש היה רואה אותו, כל המחלות שלו היו מסתלקות. לא צריך ללכת קופת חולים, היה אמור רק הוא רואה את הרופא, נהיה חולה עוד פי כמה. נכנס לבית חולים, לשם כבר אלפי חיידקים מסתובבים מסביב סביב. שיוצא משם צריך לעשות שפריץ שלושה ימים ושלושה לילות, חיתוי. אבל בית המקדש לא היה ככה. היה שפע, היה שמחה, זה הסיבה שאנחנו מזכירים אותו כל כך, מחוץ לזה שמצבנו שפל כעת בגלות הזאת קשה מאוד, אבל זה העניין, זה העניין. אז צריך לדעת כמה מעלת בית המקדש הייתה, הגמרא אומרת עשרה ניסים, מה היה? תגיד לי נס אחד מה ישלה, תעשה טוב, אני בינתיים ארטיף את הגרום. מה?
לא
הפילה, כבר ישר קפצת ללא הפילה. לפני ההפלה, מה היה? מגיע עליך עודת הצטיינות מיוחדת במינה. הדבר הראשון שהגמרא אומרת, נראה זבוב בבית המטבחיים בתוך בית המקדש. דבר שני, לא יראה קרי לכהן הגדול. זאת אומרת, זה השר החוץ שהגיע היום, ג'ון קרי, לא היה אז. נרהר לא הרורי מים ביום, הוא בנו. ג'ון, אתה יודע מה זה ג'ון? ג'ון זה ג'ין, זה שד. שד, שד שנברא מהאבון של השם ישמור. בקיצור הדברים, הכהן הגדול, הרי היו מנים לו סגן, שאם יראה לו איזה דבר טומאה, יחליף אותו, מישהו מחליף אותו. מעולם לא היה הדבר הזה, לא יראה. תראה מה היה בית המקדש, כמה קודש קודשים. לא נפגע אדם בבית המקדש, לפעמים הכהנים עובדים בזריזות, סכינים, חותכים, השמן מישהו יחליק, ויש שם דם ברצפה, או יש איזה דבר, מישהו יקרה לו איזה משהו, נקע, או איזה כאב ראש, או שחרחורת, כלום לא היה בבית המקדש. הכך הגמרא אומרת, ולא נזוק אדם במקדש, ולא הפילה אישה בירושלים. ממה? מריח הבשר, הרי היו צולים בשר כל הזמן, אז הריח של הבשר והכל צלי, אי אפשר לבשל, אז אוכלים אותו, ומריחה יכולה להפיל אם היא מתאבה לאוכל ואין לפניה, לא הפילה אישה. ועוד לפעמים קורה שחס ושלום בבהמה יש איזה שרחה או הסכין פגומה, או חס ושלום יהיה נבלה, או יהיה טרפה, או עיקור של הסימנים. לא קרה שום פיגול בשום קורבן בבית המקדש. וגם מה זה פיגול? מספיק שהוא שחט אותו לשם שלמים, וחשב אחר כך לשם חטאת. זה כבר פיגל. פיגול הוא לא ירצה. מחשבה. תהיה לך יש להם מאות קורבנות כל יום. כהן זה בשר ודם, זה יכול לבוא לידי תקלה. מעולם לא היה דבר כזה, והיה להם, לא נמצא פסול בעומר, ולא פסול בשתי הלחם, זה בחג השבועות, ולא פסול בלחם הפנים, ולא נצחה רוח את עשן המערכה. הענן היה עולה, מתאמר ועולה ונוטה קצת לצד צפון, כדי להשקיט את הרוח שערה שמצד צפון, מצפון תפתח הרעה. הייתה רוח, היה גשמים, ואל תשכח שבית המקדש, הרי שם המזבח היה גלוי, כדי שהעשן יצא החוצה. אז יורד גשם, לפעמים שבר ענן מגיע, אף פעם לא חיפו הגשמים את האש על המזבח. זה היו רואים בעיניים, היו רואים ניסים ונפלאות, והיו רואים את האש ומוצא כמו אריה על המזבח. מה זה היה מראה? שהמלאך אוריאל שלח אותו הקדוש ברוך הוא, שהוא בדמות אריה לוקח את הקורבן, מעלה אותו לפני השם יתברך. אז זה היה מעלה גדולה מאוד, זה היה יותר מכולם. אומרת הגמרא, היו ישראל כולם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, והיו עומדים להתפלל בתפילה, היו דחוקים, והיה מקום להניח, הגמרא אומרת, אצבע. בכל זאת, היו מגיעים להשתחוויה, ושם היו משתחווים לא כמו שאנחנו עושים ככה. פשוט ידיים ורגליים, כל אחד 400, לכל אחד היה 400. גם לשעת הבידוי, כל אחד אומר את ההבונות שעשה, שלא ישמע חברו ויתבייש. אבל שעת הבידוי היה להם מרחק, כל אחד 400 שלו. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שעלים בירושלים. מה פירוש? היו באים בחג הסוכות, בחג הפסח יותר מהכל. למה יש קורבן פסח? 12 מיליון יהודים. 12 מיליון יהודים היו באים לבית המקדש, וכולם עכשיו הם מביאים קורבנות, קורבן חגיגה, קורבן טעון דינה. שאני שיביא קורבן, צריך באותה לילה ללום בתוך החומה, אסור לצאת החוצה, וכך נתחפר לו עוונות. אז איפה היא שם? לא יודעים איפה היה. לא אמר אדם, צר לי המקום שעלים בירושלים. זה מאיזה כוח? שבבית המקדש היה השכינה שם, והקדוש ברוך הוא בחר, כמו שכתב הרמב"ן נחמני, מדד הקדוש ברוך הוא את כל הארצות, ולא מצא ארץ קדושה כארץ ישראל. מדד את כל הערים של ארץ ישראל, ולא מצא עיר הקודש כמו ירושלים. מדד כל הערים של ירושלים, ולא מצא הר שעליו ישכן שמו כמו הר הבית. ועוד יש הרי שבעה דברים, שבעה דברים שנבראו קודם שנברא העולם. זה גמרא מסכת פסחים, נמדלת. מה הגמרא שמה מביאה? אחד, תורה נבראה קודם שנברא העולם. אחר כך תשובה. לפני שנברא העולם כבר בראת התשובה, שאם אדם יחטא יעשה תשובה ויתחפר לו. הדבר השלישי, מוישה תזכיר לי, גן עדן, נכון? גן עדן ברא אותו לצדיקים. דבר רביעי, שמיים נרדם. דבר רביעי, גיהנם. גיהנם נברא לפני שנברא העולם. דבר חמישי, אני שואל אחר כך, אתה צריך להגיד לי את כולם בעל פה. דבר חמישי, מה הדבר החמישי? כיסא הכבוד. דבר השישי, בית המקדש. והשביעי, שמו של משיח. וכולם מפסוקים, כולם מפסוקים. הראשון מה היה? שמאי. מה היה הראשון? אני שאלתי קודם מסדר, מה הדבר הראשון שנברא? תורה. תורה, איפה ראינו שנברא? קודם שנאמר במשלי, אדוני קנה אני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. הייתה התורה לפני שנברא העולם. הדבר השני, תשובה. תשובה הייתה לפני שנברא העולם. איפה ראינו? בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, מעולם ועד עולם אתה אל, ותאמר שובו בני אדם. אז לפני שבראת העולם, בטרם הרים יולדו, תחולל ארץ ותבל, ותאמר שובו בני אדם. גן עדן, שנאמר ויתה אדוני אלוהים גן בעדן, מקדם. קדם. כל מקום שכתוב קדם, לפני שנברא העולם. וגיהנם, מאיפה ראינו גיהנם? שהפסוק אומר, כערוך מאתמול תופת, זה גיהנם. מה זה מאתמול? איזה אתמול של מה? שואלת הגמרא, איזה יום שיש לו אתמול, אבל אין לו שלשום. זה יום ראשון שנברא העולם. יום שני, סליחה, יום שני שנברא העולם, יש לו אתמול שזה יום ראשון, אבל אין לו שלשום, כי לפני יום ראשון לא היה כלום. לפני אחד מה אתה סופר? אז זה נברא, קודם שנברא העולם, היה כבר גיהנם. הבא אחריו, כיסא הכבוד. מאיפה ראינו שנאמר, כיסא כבוד הוא הופך את הפנים שלו, שלא יתפוס אותו. כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. כיסא כבוד מרום מראשון. כלומר, היה כבר, לפני שנברא העולם, מרום מראשון. אחרי כיסא הכבוד, בית המקדש, זה אותו עוד פסוק. כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. גם זה וגם זה. ויש אומרים גם, הגמרא אומרת, השביעי זה היה שמו של משיח, שנאמר, פסוק בתהילים, נו, שמאי, פסוק בתהילים, מי שמו לעולם, לפני שמש, ינון שמו, והיא שמו לעולם לפני שמש, לפני שהיה שמאורות, לפני שברא ויהי אור, כבר היה ינון שמו, זה משיח צדקנו. אז אלה כל השבעה היו קודם שנברא העולם. מכאן תראה מה זה מעלת בית המקדש, כמה ברכה היה בעולם. שלמה המלך בנה את בית המקדש. אם זה היה בנוי, מה? תסביר לי. היה בנוי לפני בריאת העולם? מה, היה שם בניין למעלה? כן? מה, היה שם חדרים ואולמות והיכל? כן? מה, אני לא מבין מה אתה אומר. מה כבודו אמר? אני אמרת הגמרא בפסחים, מה אתה רוצה ממני? אני תוכי. מה? גן עדן, כן. נו, אתה היית בגן עדן, מה יש שם? מה, היית עופות שם? סלב? תרנגולים עושים קוקוריקו? מה? אורות. הכל אילנות של אורות, הכל דברים רוחניים, זה לא גרף פיזי. עכשיו בית מקדש, מה היה שם בית מקדש פיזי? לוחות הברית, אני שואל אותך. למה הם עגולות? עכשיו התחילו לעשות פטנט חדש. כל מה שהיה פעם קדוש, היום נהיה מחולל. עושים לוחות מרובעות. התחילו מזה אשכנזים, היום גם המרוקאים למדו מהם, עושים לוחות מרובעות. למה עגולות הם? לא, אבל למה הלוחות עגולות? מה הטיפות? מה? תסביר, תגיד דבר שלם, אומר לי את הסוף. אלא אומר הזוהר הקדוש, פרשת יתרו. אומר הזוהר, וכי למעלה יש לוח, וכי למעלה יש אבני ספיר, ולוחות של סנפרינון היו. מה יש שם סנפרינון? לא. אלא יש שם אורות. והאורות האלה ירדו מלמעלה. הוריד אותם משה רבנו על כתפיו. והם היו כמו שתי טיפות של רוחניות, מים. שירדו לפה, נקרשו ונגלדו. אז אם טיפת מים עכשיו יורדת מלמעלה, איך היא יורדת? עגולה. שאתה מקפיא אותה, נשאר עגול מלמעלה. לכן משה רבנו החזיק אותם את הלוח מלמטה. אז מלמטה היה שטוח. ולו למעלה נשאר עגול, זה הסיבה שהלוחות עגולות. הם לא לומדים זוהר, אז הם החליטו פתאום יום בהיר אחד שזה של הגויים, והגויים המציאו את הציור הזה, מתחילים לעשות אחד לוחות מרובעות. אז שמעת שם, שתמנה בית הכנסת, תעשה לוחות עגולות, לא מרובעות. הבנת? אז זה הסוד, אז גם בית המקדש היה רוחני, הכל היה רוחני. ואז בנה שלמה מאבנים פיזיים, זה מה שאתה רואה היום את הכותל, מי בנה אותו? דוד המלך. ושלמה בנה את שאר הכותלים, והכל נעשה, ואז היה בית המקדש כמו שצריך. עכשיו בפרקי אבות מובא, שמעון הצדיק אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. על העבודה כיצד, אז הוא מתאר, תורה, אז כולם יודעים, לימוד תורה. גמילות חסדים זה כל חסד וטובה שאדם עושה עם השני. יש חולה ומבקר אותו, גמילות חסדים. מישהו רוצה להסלים עניין, מסלים לו עניין, גמילות חסדים. אחד צריך איזה הלוואה, נותן לו, גמילות חסדים. צריך לדעת כתובת, מגלה לו. עצה טובה, אומר לו את העצה, זה גמילות חסדים. אבל עבודה כיצד, שואלת הגמרא, מה זה על העבודה, איך עובד, והעולם עומד עליו, זה בעבוד רבי נתן, שאל את השאלה הזאת. פרק א', אז מה הוא עונה שם, יתרו, מה הוא עונה? עבוד רבי נתן, אומר כיצד, על העבודה כיצד, בזמן שבית המקדש קיים, היו כל העולם היה עומד על בית המקדש ועל הקורבנות שהיו מקריבים, וגשמים היו יורדים בזמנם, בכל העולם. מה זה בזמנם? שתי לילות בשבוע, ליל רביעי וליל שבת. ליל רביעי הכוונה שלישי בלילה, מה שהיום אומרים, הכל הפוך היום, אנחנו למדו מהנוצרים, הולכים אחורה. ליל שבת פירושו שישי בלילה אחרי הקידוש, כולם נמצאים בבתים, אז יורד גשם, בבוקר באה הרוח מפזרת את האבים, את העננים. אבים, מה זה אבים? שיש להם גשם, אבים, לא סתם עננים, יש עננים שסתם מפרעים, זה אבים. עכשיו יורד אבים, מפזרת אותם, ואז יוצא השמש, ודאי כאילו לא היה כלום, שקט, אתה יודע, יש לך שקט שלושה ימים, שבת, ראשון, שני, שלישי, ארבע ימים שקט. שלישי בערב עוד הפעם, אין כביסה, יודעים מראש, לא צריך חזאי, לא היה בדגן, ולא ממגורי דגן. כלום, שיודע מתי יורד גשם. ואז מה היה אומרת הגמרא, והיה יורד להם, היו צומחים חיטים ככליות של שור. ראית פעם כליה של שור? אה? משה, כליה של שור ראית? חצי קילו, לא משהו, חצי קילו זה שוקל. כל חיטה הייתה חצי קילו. ככה היה כליות, חיטים ככליות, ושעורים כזיתים, כל שעורה כזית. ואחר כך עדשים כדינרי זהב. דינר זהב, יענו, את ראית מטבע של דולר? מחשמו קנדי, ראית מטבע כזה? ככה, לא, לא. אתה מקלקל, אתה מבין דוגמה, לא כזה. גדול, ענק, ככה. אתה רואה את העיגול הזה? ככה. זה העיגול הזה הגדול, כזה ענק, היה כל עדשה בגודל דינר זהב. שאמרו לרבי יוחנן בן זכאי, הוא היה בזמן בית המקדש. שאמר רבי יוחנן בן זכאי, קרע בגדיו ובתלמידיו, והיו בוכים ואומרים, אוי לנו, שקרע רק נחרב את המקדש, הכל נפסק. נהיה כמו שעכשיו. אמר לו עליו נאמר, פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. לבנון בית המקדש היה מלבין עוונותיהם של ישראל. היו שם הבאים, היה, אז כל העולם היה מתברך, כל העולם היה, הכל היה זול, דגן מרובה, הגמרא אומרת, יין היה מרובה ומשובח, ובני האדם היו אוכלים ושבעים, אוכל מעט חצי פרוסה, נהנה. הגמרא אומרת, מה זה ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם, לא תחסר כל בה, מה זה לא במסכנות אוכל בה לחם? מסכנות זה עניות. ארץ ישראל מגדלת חיטים, מגדלת לחם, אז אדם בא אומר, מה אוכלים היום? אז הוא אומר לו, יש היום ממולאים, יש מרק כזה, יש שניצל עוף, יש שניצל דג, יש, מה יש עוד שמי? אה? יש על האש, קבב, יפה. אז יש, ואוכל לחם עם זה. אבל בארץ ישראל לא היה ככה, היה אוכל לחם לבד. אומר, מה קרה לך? אומר, לא, בלחם יש טעמים של הכל, אני לא צריך. לא בגלל שחסר לו שאין לו דגים, יש לו דגים, יש לו בשר, יש לו ביצים, יש לו מאכלי חלב, יש לו גבינות משובחות, אבל הוא לא צריך את כל זה. יש לו לחם, ובלחם יש טעם הכל. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. זה הכל מדוקדק בפסוק. זה היה ארץ ישראל. ככה היה בזמן, למה? שהיה בית המקדש קיים, היו מקריבים קורבנות, אז היה ברכה בעולם, והיו אוכלים ושבעים. ושותים ולא לשוחרה. והיו נשארים, יכול לשתות יין, מחזיק את הראש כמו שצריך, עד רבה. והיה הכל כמו שצריך, ככה העוונות הרבים, מה שקרה, נחרב את המקדש, הכל הלך, הכל התחיל להתפרק. היה ארץ ישראל היא טבור הארץ, טבור העולם. הרי היא מרכז העולם, ירושלים היא טבור הגן השר, נכון? האמת שיקשו, אנחנו רואים, כשאלו חכמי התכונה, גם רבי חיים ויטל, יש לו ספר התכונה. אז ידוע שיש שבע מעלות יש בכדור הארץ. הרי כדור הארץ הוא דומה לביצה, שבשליש התחתון אין יישוב. אי אפשר להתגורר. בדרום אי אפשר להתגורר. מקו המשווה במטה הרבה פחות אפשר להתיישב. אבל רוב היישוב נמצא צפונה. וירושלים נמצאת באמת בחצי הצפוני של הכדור. אז איך אתה אומר שהיא נמצאת בטבור העולם, נמצאת במרכז העולם? אם אתה רואה את ה... תיקח את כדור הארץ שהוא בצורת ביצה, היא לא תהיה באמצע, אומר, לא. מהיישוב, את החלק ההוא שלא מיושב, זה מדבר, שם המקום של שדים. אתה לא רואה אותם תקושים שבאים משם, הם בדמות שדים? אז הם, שם יש שדים, אז אין שם יישוב, ואי אפשר להתיישב שם. שם מדבר, נחש, שרף וגם הקרב, כל הנחשים הכי משונים שם. אז מתחיל היישוב מהמעלה השלישית של הכדור, ואז אתה עושה שבע מעלות, יוצא שרוב המעלות זה בצד צפון, בדיוק במקודה המרכזית, המעלה הרביעית, שם זה ירושלים. אז היא לב העולם. שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אז הייתה ירושלים, זה כיסא כבוד, וכיסא הכבוד מכוון כנגד בית המקדש התחתון. אז יש מוישה, אז עוד לא תרצת את השאלה שלך. יש ירושלים של מעלה ויש ירושלים של מטה. יש ארץ ישראל של מעלה ויש ארץ ישראל של מטה. מאיפה זה? פסוקים שנאמר את הלך לפני אדוני בארצות החיים. כל דבר שישאלו אותך תגיד פסוק, מאיפה ראיה? מה זה בארצות? אמר דוד המלך, אני מבקש ממך שאני לא אצא לחוץ לארץ. דוד המלך אף פעם לא יצא לחול, לכן לא תמצא דרכון במשרד הפנים על שם קינג דיוויד. אין, לא תמצא. הוא לא יצא לחוץ לארץ מעולם. הוא אומר, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת אדוני למור לך עבוד אלוהים אחרים. מה פירוש? אמרו לו היועצים שלו, דוד תברח, אבשלום רוצה לרצוח אותך, זה רוצה את נפשך, תברח לחוץ לארץ, תלך לירדן, שם לא עשו לך כלום, ואפילו שירדן היא ארץ ישראל המזרחית. אמר לי ואבוי, זה כמו עובד עבודה זרה, אני אצא לחוץ לארץ, בא מנן, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת אדוני למור לך עבוד אלוהים אחרים. שמעי, אתה עייף מהשינה של שבת? אני רגיל שהיום ראשון כולם רעננים. מה קרה היום? מה קרה? קח זהו, קצת ויטמינים. כן. אז הוא אומר, אז הבנת? אז זה היה, איפה היינו? דוד המלך לא רצה לצאת לחוץ על הארץ, אז ארצות החיים. אמר כל מי שנתהלך בארץ ישראל של מטה, אז נשמתו בארץ ישראל העליונה. ברגע שהוא יוצא מפה, נשמתו יוצאת לחוץ על הארץ. אחר כך יש ירושלים, פעמיים, איפה יש לנו ראייה שירושלים, הגמרא אומרת, על הפסוק ולא אבוא בעיר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. אומר רבנו ברכי שם במקום שירושלים זה לשון זוגי, כמו אתה אומר אוזן אוזניים, שמאי עין עיניים, יד ידיים, רגל רגליים, נכון? אז איך נהיה ירושלים? ירושלם קוראים לה, הרי משמה של ירושלים שלם היה שמה, ומלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם היין. ואחר כך אברהם אבינו קרא לה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה, ירו. אז נהיה ירו. אמר הקדוש ברוך הוא, איך אקרא לה? אקרא לה שלם, אבל אברהם קרא לה ירו. אקרא לה ירו, אבל היא שמה שלם. אמר, אקרא לה גם וגם, ירושלם. אז אמר אני אקרא לה ירושלים. אלא מה, למה אנחנו אומרים ירושלים? כי לעתיד לבוא אז בחור ייכנס כעת, כעת הקדוש ברוך הוא לא פה, מה נעשה? אלה הרשעים נמצאים פה, הגויים נמצאים פה, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יבוא ולכבוד, אהיה בתוכה, תשכון בתוך ירושלים אחר כאשר דיברת. אומרים לו בוא תשב פה בבקשה, מחזיר שכינתו לציון. לכן אומר ירושלים ים ים יוד, בתנך כתוב ירושלים ואנחנו קוראים ירושלים. למה? יש רק חמש מקומות שנזכר ירושלים ביוד, שאר המקומות 541 תקמה מקומות בתנך ירושלים חסרה, זה על שם החורבן. לכן הגויים מחשמם הם יקראו לה ג'רוזלם, לא אומרים ג'רוזלים. לא יודע אם תגיד להם ג'רוזלים או יודעו מה אתה אומר. אז ועם מחשמם הישמעאלים אורשלים, הם לא יגידו ירושלים, אנחנו קוראים בירושלים על שם הקדוש ברוך הוא ששמו מתחיל ביוד, אז הביא את היוד שלו של שם הוויה והכניס בפנים ואז יהיה ירושלים. אומר רבנו באחי שזה זוג, ירושלים פה זה ירושלים של מעלה, גם בית המקדש יש בית המקדש התחתון, כנגדו יש בית המקדש העליון, זה גמרא במנחות לעולם זאת על ישראל. הגמרא אומרת שגם עכשיו שאין בית המקדש המלאך מיכאל עומד ומקריב קורבנות כל יום ויום. מה הם? לא עלינו אנשים שנפטרים, אישי ישראל ותפילתם מהרה ואהבה תקבל לאישי ישראל, אנשי ישראל, אישים שנפטרים לא יבוא ולא יהיה, אז הם מעלה את נשמותיהם מקריב על המזבח למעלה. אז גם עכשיו יש בית מקדש, אפילו שבית המקדש שלנו כביכול חרב, זה הפיזי הגשמי שפה חרב, אבל הבית העליון הוא נמצא, רק אנחנו מחכים אימתי, אימתי יבוא הקדוש ברוך הוא וישב כאן בתוכה ולכבוד יהיה בתוכה. שבעה דברים לפני בריאת העולם, כן? לא, אף אחד לא אמר, זה אתה אומר עכשיו. לא, בבית המקדש, כן. גן העדן, מה גן העדן? איפה זה התחתון, תראה לי? צריך לבדוק מה היה בחמין שלך של שבת. הנביא ישעיה אומר, אני הסוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך וסתיך וספירי. מה זה פוך? מניקור, קורקור שעושמות אנשים? לא, פוך זה אבן נופך. היה בבית המקדש באבני החושן היו 12 אבנים, מה הם היו? והטור האחד אודם, אודם פצדה וברקת, והטור השני נופך ספיר ויעלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש ושוהם וישף. אלה 12 שבטים. אז האבן ששמה נופך זה היה של יהודה שיוצא לצאת לקרב, ידיך בעורף אויביך, אז היה שם את הנופך. למה שמה נופך? זה אבן יפה מאוד, לבנה כמו חלבון ביצה, אתה תסתכל תראה דמות הפוכה, אז לכן קוראים לו נופך. אז הנה אנוכי מרביץ בפוך, זה אבן נופך אבנייך, כל האבנים של ירושלים היו מאבן פוך, וסתיך בספירים היסודות של הבניינים למטה יהיה מאבן ספיר, ושמתי כתחוד שמשותייך, שמשות יהיו מאבן כתחוד, כד חוד, ושעריך השערים לאבני אקדח, וכל גבולך זה החומות לאבני חפץ, אבנים הכי יקרות. יש ב... תראה בירושלמי מה יש שם, מפחיד 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 שם, מעשה נורא. מביא הירושלמי מעשה שהיה פעם ספינה אחת הייתה נוסעת בים הגדול, והיו בה 1,000 ילדים של גויים וילד יהודי אחד ובידו ספר. שמע מה זה, ילד יהודי, תינוק, כתוב תינוק, זה למטה מגיל מצוות, ובידו ספר, ספר חומש, לומד בו. והנה האונייה התחילה להתטרף בים ולהתטלטל עד שטבעה. ואלף ואחד ילדים היו בה, נפלו לים. בא אליהו הנביא זכור לטוב ותפס את הילד הזה. אמר לו, ילד, בוא אני מביא אותך לכאן ואני מציל אותך. מה יש לך בעד? אמר לו, ספר. לב אותו הולך, אמר לו, נוסע למדינה ששם המשפחה שלו, אבא שלו נפטר, הוא יתום מסכן. נוסע לבד, בעוד ספינה, אלף ילדים נוצרים ערלים, והוא יהודי אחד שם ביניהם. לא מתבייש, לא מפחד, אומר מודה אני, מתפלל, מברך, הכל. אמר לו, בוא אליי, אני לוקח אותך מקום אחד, לקח אותו למערה, אליהו הנביא, כמו אומר הירושלמי, וזה מובא בויקרא רבה. לקח אותו למערה אחת, והראה לו שמה, 12 קילומטר אורך המערה, תקשיב טוב, מלאה אבנים טובות ומרגליות, מכל הסוגים שבעולם, בכל הגדלים. ולקח משם שתי אבנים, אליהו, אל תפריע באמצע, לקח משם שתי אבנים, ברשות הקדוש ברוך הוא, ונתן לילד, אמר לו, אם אתה תעשה את שליחותי, אני נותן לך אותם. אמר, לא שים את זה בכיסך, שם את זה בכיסו. אמר, עכשיו אני מביא אותך לארץ ישראל, לטבריה. לקח אותו אליהו הנביא עד טבריה. למה ירושלים כבר חרבה? והיה בטבריה, שמה רבי יוחנן, האמורה עליו השלום, זכותו תעמוד לנו. הוא ברש לקיש, עליהם ישיבה שם בטבריה. אמר לו, הולך לרבי יוחנן, ואל תגלה לו למה, עד שתיקח אותו למערה, אתה רואה שם יש בהר, יש מערה? אמר לו, אבל אני ילד, ורבי יוחנן אדם גדול, הוא לא ישמע לי. אמר לו, לא, רבי יוחנן ענב, אתה דבר איתו, הוא יעשה מה שאתה תגיד לו. אמר לו, הילד בסדר. הלך הילד בית המדרש, ורבי יוחנן יושב ודורש, ניגש הילד אליו, אמר לו, סליחה רבי, אני צריך אותך, תבוא איתי לאיזה מקום אחד, רוצה להראות לך משהו חשוב. קם רבי יוחנן, זקן היה בן 200 שנה, 200 ויותר, האריך ימים, קם מכיסאו, והלך אחרי הילד, והילד תופס לו את הגלימה, מושך אותו איתו אחריו. הלך, 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 ולא אומר לו מה, כל הדרך. נכון לדבר איתו דברי תורה, אבל הילד לא אומר לו שום דבר. הגיעו הסוף למערה הזאת, את המערה נכנסו בפנים, נכנס, נכנס בפנים, והוציא את שתי האבנים, והאירה כל המערה יותר מהשמש, עד שכל העיר האירה מהאבנים האלה. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה אליהו הנביא אמר לי שאני אראה לך נשקו על ראשו. ואמר לו, מה זה אבנים? אמר, זה אבני קדחות, מה קדחות? אמר לו, ככה אמר לי אליהו, שהיה ויכוח פה, לפני דור, היה פה, איפה בטבריה, היה ויכוח, מי? שני הבנים של רבי חייא, איך קראו להם? יפה, אתה חתן התנך, אתה. יהודה וחזקיה. ובני כמה הם היו, מה הם היה, מה? הם היו אחים? אה? תאומים. אבל, לא, זה אתה ממציא עכשיו. היו תאומים, משום עין הרע הוא עושה ככה, שלא עשו לו עין הרע, אני מכיר אותו. הם היו תאומים בבטן אחד, יהודה יצא בחודש השביעי, תחילת החודש השביעי, שישה חודשים של בטן אמו, יום למחרת, חופש הגדול, יצא החוצה. ואילו חזקיה אמר לו, שלום, ביי, אני נשאר פה עוד שלושה חודשים עם המלאך. אני נשאר חודש השביעי, השמיני התשיעי, סיים תשיעי יצא. אז הגמרא אומרת שאמר רבנו הקדוש מעשה באישה שהיה לתאומים והבדל ביניהם שלושה חודשים. אמרו, איך זה יכול להיות? אין דבר כזה. אמר, הנה הם לפנינו, אתם רואים אותם, יהודה וחזקיה. אז הם יהודה וחזקיה התווכחו ביניהם מה זה קדחוד. אחד אמר שוהם, השני אמר ישפה, אבל אין ויכוח. מה יהיה? אמרת הגמרא, גם שני מלאכים ברקיע שמיכאל וגבריאל התווכחו ביניהם. מיכאל אומר שוהם, גבריאל אומר ישפה. ויכוח, ירדו למטה, יהודה וחזקיה גם מתווכחים. אמרו, מה יהיה? הלכו לקדוש ברוך הוא. אמרו, ריבונו של עולם, ויכוח יש בישיבה של מטה, ויכוח יש בישיבה של מעלה, ויכוח יש פה בין יהודה וחזקיה שהם תנאים, כמעט תנאים, תחילת האמוראים, סוף התנאים. ככה הם אומרים, ושני המלאכים שלך גם כן אומרים, אמר יבא כדן וכדן, יהיה גם וגם. אז עד היום פקד חוד, שמעת? הראשון בדגש כף והשני חף, קט חוד, כדן וכדן. מה הסוד? אתה יודע מה שהזוהר אומר על זה? הזוהר משהו מבהיל אומר, אנחנו אומרים קריאת שמה, מגיע לנו הרבה שכר על כל שמע ישראל ושמע ישראל שאתה אומר, אבל אנחנו מוסיפים גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועין. אומר רבי שמעון, אם אתה סופר את האותיות בפסוק הראשון, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, זה 25 אותיות, כה זה השכינה. ואילו אם אתה סופר את האותיות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם הם שש תיבות, אבל האותיות 24, אז אני צריך עוד אחד להשלים את זה ל-50. אתה עם הכוונה שלך, הנשמה שלך תתחבר בתור אות אחת נוספת. אז זה קט חוד, בגלל שאנחנו אומרים אחד ברוך שם של שחרית ועוד ברוך שם של ערבית, אז קט חוד נזכה שיהיה לנו שמשות. שמעת? אז תעשה הרבה שמשות בבית. שמי, כמה שמשות יש לך בבית? אי אפשר לספור. תעשה עוד, אז תעשה עוד חלון. למה? משיח יבוא בבוקר ויחליף לך את כל השמשות. הבנת? אז זהו, אז זה הסוד. אז אמר ושמתי קט חוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. אומר הקדוש ברוך הוא, את בית המקדש אני אבנה אותו ועשה אותו יופי שביופי, מפואר שבמפואר, ואז הקדוש ברוך הוא יבנה, אף אחד לא יוכל להרוס. היום זה היה עד עכשיו בניין של בשר ודם. בית ראשון בנה שלמה, בית שני בנה עזרא, אז שלטו בהם ידי אדם. ואילו הבית השלישי הזה שאנחנו מחכים לו ייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שהוא חי וקיים לעד ולנצח, כך בית המקדש שהוא עתיד לבנות אותו יהיה חי וקיים לעד ולנצח. מה? כן, אבני אקדח. אקדח זה אבן יקרה מאוד. אתה לא מכיר את השיר? אבני אקדח, שהעיראקים אוהבים לשיר, אבני אקדח שים שעריך ובלילך אסף. לא מכיר? יש שיר כזה. הנה הוא התעורר, שלמה בן זלפה התעורר. כן. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לעתיד לבוא לשטן, תשמע, אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, קורא לו, אומר לו, אתה הסתנת על אדם הראשון, דיברת עליו לשון הרע והחטאת אותו, הסתנת על דור המבול, הסתנת על דור הפלגה, הסתנת על דור סדום, הסתנת על בית ראשון, אנשי בית ראשון, הסתנת בזמן המן, הסתנת בזמן אנטיוכוס, השתנת בזמן רומא. עכשיו תבוא, אני לוקח אותך לטיול, טיול שנתי. איפה הטיול שלו? שולח אותו לגינם, שומע? כך אומר המדרש, זה מדרש אלפה ביתה. שולח אותו לגינם שנאמר ועלה באשו ותעל צחנתו, ואז מוריד את בית המקדש מאש מהשמיים. אחרי שהשטן מסתלק, לא שהשטן פה, קודם כל זורק אותו לגיהנם וסוגר עליו עם פקק, אחר כך מוריד בית המקדש מאש מלמעלה מהשמיים, ואז כל ישראל רואים וכל העולם יבואו לשם להקריב קורבנות ולתת דורנות למלך המשיח. כוש תריץ ידיה לאלוהים, מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שבה וסבא זה בהודו ובאפריקה, כן, כולם יבואו, אשכר יקריבו, עתידים להביא דורונות למלך המשיח שכך יהיה. ואומר, מה פירוש מה שאמר בתהילים, אדוני ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם, עד מוישה. ישמור צאתך ובואיך. אומר, ישמור שלא תיכנס שום אומה לתוך ארץ ישראל, לתוך ירושלים. שום מלכות במלכות, אלא רק ישראל יהיו כאן בתוך ארץ ישראל, רק בירושלים. לא כירושלים של העתיד, ירושלים של היום. ירושלים של היום, כל הרוצה להיכנס, בא ונכנס. ירושלים של העתיד, לא נכנסים אליה, אלא ראויים אליה. רק הראויים נכנסים אליה. כן, זה הסוד. זה הסוד של ארץ ישראל, שאנחנו מחכים. מתי יבנה בית המקדש? אני אקרא לך כמה מילים שהעתקתי לך מספר עמק המלך. עמק המלך, הוא זכה גם לראות את הרמק, הרמק שהלילה אמרנו הפטירה שלו, אבינו משה קורדבירו. ההיסטוריה שלו הגיע, כמו שאמרתי לכם, מקורדובה. רבינו משה קורדבירו הגיע מקורדובה וישב פה בצפת. הוא היה בחור בגיל 16, ישב ללמוד אצל הרב שלמה אלקבץ הלוי, בעל לחד דודי, היה מקובל גדול ותלמיד חכם עצום. הוא היה ראש המקובלים בצפת, לפני כולם הוא היה המקובל הראשון. רבי שלמה אלקבץ היה לו רוח הקודש, ראה שהרמק עתיד להיות גדול הדור, קרא לו, לקח אותו אליו בסתר ואמר לו, אתה נשוי? אמר לו, לא, רב יודע שאני רווק. אמר לו, למה? אמר, עוד לא מצאתי איזה בזוג. אמר, אני אתן לך את אחותי. אחותו של רבי שלמה אלקבץ, חיתן אותה עם הרמק. אחרי שהתחתן, אמר לו, עכשיו תבוא ותלמד אצלי קבלה. ומי כותב את כל זה? הרמק לעצמו, יש לו ספר, נקרא ספר גירושין. בהקדמה, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא מודה לו. אומר, הייתי ילד והייתי עדיין צעיר, והייתי שובב. מה זה שובב? זאת אומרת, חושב שהעולם זה ככה, לומד תורה, בסדר, למד תורה, וודאי היה לו קדושה וטהרה, אבל עדיין לא הבין את העומק של הבריאה והסודות של הבריאה, כמה הן חשובות. אומר, בעד שבא, הקדוש ברוך הוא רחם עליי, שלח לי את מורי רבי שלמה אלקבץ, והשיא אותו אישה, ואחר כך תחיל למד אותו תורת הקבלה. והיה לוקח אותו כל שנה חודש שלם, 30 יום, בלי אוכל, בלי מזון, רק ציצית ותפילין, והיו הולכים מסתובבים בגליל, במערות, יושבים שם, לומדים, ואוכלים עשב השדה או פירות העץ שיש בגדלים, גדלים הפקר, מזה היו ניזונים, ויושבים 30 יום ולומדים תורה. והוא כתב יומן, זה ספר גירושין שלו, זה יומן, כל מקום ומקום, איפה הם היו, מתי היו. היינו בכפר ירקה, חושי ערכי, כמו רבי חיים המעטר, ואמרים שם. הוא מתאר, היינו במושב דלתון, שם קבור רבי יוסף בן זמרה, על שמו יש שם היום קרן בן זמרה נקרא. היינו אחר כך שם קבר רבי ישמעאל ברבי יוסף, בנו של רבי יוסף, רבי ישמעאל. היינו בקבר רבי אלעזר הגדול, ויושבים שם, למה שם שקט וקדושה, שם קבור צדיק, אז שם השכינה נמצאת כל היום. והייתי מרגיש שהשכינה שוחחת עלינו, והיו דברי תורה יוצאים מפינו מעליהם. וכך הוא מתאר. אחר כך, למד, זכה, למד את כל התורה כולה, יודע, כל השולחן ערוך, כל הרמב״ם ישר והפוך, כל התלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. מרן מצא חן בעיניו מאוד, היה ידידו הטוב, מרן רבי יוסף קארו. והוא, מרן הרי הוסמך על ידי רבי יעקב ברב. אמר לו, בכוח הסמיכה שהוסמכתי על ידי רבי יעקב ברב, אני מסמיך אותך לרב. הוא זכה, הם אחד מארבע שנסמכו. רבי מרן, רבי משה קורדבירו, רבי משה אלשך ורבי חיים ויטל. אלה ארבעה הוסמכו לרבנים רב מוסמך. בכוח הסמיכה שהידש רבי יעקב ברב. רבי יעקב ברב אסף 200 גדולי ישראל בצפת וחידש את הסמיכה. ושמח, כמו שקראנו השבת, שמשה רבנו שמח ידיו על יהושע בינון, איש אשר רוח בו. שמחת את ידך עליו. השמח ידיו עליו, ועשה אותו גדול בתורה. והיה יושב ועוסק בתורה, פוסק הלכות, מורה הוראות בישראל, והיה אז היה עולם, איזה עולם. אחר כך בא רבנו הארי בצפת, והיה רבי משה קורדבירו דורש. רבנו הארי יושב ומקשיב, חודשיים לא פתח את הפה שלו. למה? נמצא שם רבי משה קורדבירו, נחשב רבו. אחרי זה, בכך ג' תמוז, כמו הלילה, נפטר רבי משה קורדבירו, 48. נפטר רבי משה קורדבירו, ואז רבנו הארי התחיל ללמד קבלה. התחיל ללמד קבלה, רדבז עלה כבר לצפת, הוא היה במצרים, בן 110 היה. הוא מכיר את רבנו הארי מקהיר, נשאר במצרים. אז הוא מכיר את רבנו הארי. למה הרדבז היה חבר של רבי יוסף סרגוסי. רבי יוסף סרגוסי, רבו של רבי בצלאל אשכנזי, בעל שיטה מקובצת. הם כולם היו במצרים. ורבנו הארי למד אצל רבי בצלאל אשכנזי. עכשיו הרדבז נחשב רבו ואפילו רב רבו. ראה שרבנו הארי צעיר, והוא מכיר אותו ממצרים, חכם של פשט, לא ידע שהוא קבלה. ופתאום, בגיל 36, שנתיים לפני שנפטר, מתחיל לדרוש, אז שלח לו את רבי משה אלשיך. אמר לו, אמור לרבנו הארי, שאני מבקש ממנו שלא יגיד קבלה בפומבי. רוצה ללמוד, ילמד בסתר, לביתו עם חבר, עם חברותה, אבל בפומבי לא. אז טוב, רבי משה אלשיך אמר, אני הולך להגיד את לבצע את מה שטיל עליי הרדבז, גדול הדור. בא לבית המדרש של רבנו הארי, רואה את רבנו הארי יושב ודורש, והוא מדבר, מלמד קבלת החברים, והרדבז יושב שם בראש. אמר, אם הרדבז יושב, אני לא יכול להגיד כלום. חזר לביתו. אחרי שבועיים הרדבז קורא לרבי משה אלשיך, הוא אומר לו, תגיד לי, אני שלחתי אותך לרבנו הארי, שתגיד לו שלא יגיד קבלה בפומבי, למה אתה לא ביצעת את השליחות? אמר, לא ביצעת את השליחות? אני הלכתי לשם וראיתי את הרב לעצמו, כבודו, בכבודו בעצמו יושב שם שומע. אמר, אני הייתי שם? אמר לו, כן, ככה היה זה. והיה יושב בידך רבי יוסף סרגוסי, משם רבי יצחק הכהן, וכאן מולו היה רבי חיים ויטל, ואתה יושב במרכז. אמר, מה? אליהו הנביא בא בדמותי. אז די, אל תגיד לו כלום, סימן שמה שמיים רוצים. אמרו, אשרי הרדבז שאליהו הנביא בא בדמותו, אשרי רבנו הארי שאליהו הנביא בא לשמוע את השיעור שלו, אשרי רבי משה אלשיך שראה את אליהו הנביא. אז זה הרמק. עכשיו מה הקשר לרמק? הרמק אמר להם חודש לפני פטירתו שהוא עומד להיפטר מהעולם, וכל הקבלה שהוא לימד אותם כעת זה הכנה לקבלה יותר עמוקה שיבוא רבנו הארי ויפרש להם, כי רבנו הארי גילה דברים מאוד עמוקים יותר. הרמק זה היסודות של הקבלה, פירוש ספר יצירה, בניין הספירות והעולמות וכל המהלכים. אבל בא רבנו הארי אחריו, גילה את כל העניינים. מה אתה עושה באמצע? מה קרה לך? מה קרה? את מי ראית? בא רבנו הארי וגילה הסודות של הכוונות, כל השאר העניינים וכל שאר הדברים. אמר להם, יבוא חכם ללמד אתכם. שבוע היה רבי חיים ויטל יושב ללמוד, באמצע הרמק רואה אותו שהוא לא מרוכז, אומר לו, מה קרה? אומר, בא רב אשכנזי ממצרים ולוקח לי את הנשמה באמצע השיעור ואומר לי, בוא תלמד אצלי כי החיים שלו קצרים, והוא בא לעולם ללמד אותו תורה, בבקשה בוא אליי. אז עד שנפטר הרמק, אחר כך הלך רבי חיים ויטל אצל רבנו הארי. אז שואל אותו, נו, שאל אותו שלוש שאלות, על הראשונה ענה לו. רבי חיים ויטל רצה לדעת אם רבנו הארי יודע קבלה, לא ידע מי זה רבנו הארי. שאלה שנייה ענה לו, שאלה שלישית אמר לו, עד כאן תחום שבת, זה עמוק, אני לא יכול להסביר לך. והלך רבנו חיים ויטל הביתה והתחיל לבכות, ושם שק על בשרו ואפר במצחו והתחיל לבכות. ברוך הבא רב, ברוך הבא, שלום עליכם. ואמר, ריבונו של עולם, תן בליבו של רבנו הארי שיגלה לי ושיגלה לי. אמר לו, הלך אחרי שלושה ימים אליו, הסתכל עליו, אמר לו, השק שלבשת, האפר ששמת, התעניות שהתענית, הועילו לך, והוסחי ללמד אותו. זו. נר לכבוד רבנו משה קורדבירו, 250, מי מוסיף? 300. אני אקרא לכם פה עוד קטע מספר עמק המלך, הלא התחלנו לספר עליו. ברשות הרב, משהו ככה שירנין את הלב, אז בבקשה תעשו בזריזות. נו, 250, כמה אמרנו? 300. על מי 300? 360. נו, 360 פעם ראשונה, מוישה? 360, מי מוסיף? 360. זה עמק המלך. אני אקרא משהו מעמק המלך בינתיים. תשמע מה הוא אומר. שימור הלוי, שומע שמאי, והזכיה הכהן, וצדקיה הכהן, ואיתם הנביאים חגי, זכריה ומלאכי. אספו כל הכלים של בית המקדש, תכף הוא יגיד כמה זה. בתוך מערה, לפנים ממערה, לפנים ממערה, שלוש מערות, אחת תחת השנייה, מתחת לירושלים עיר הקודש. והשביעו שלא יתגלה זה עד שיבוא מלך המשיח והכל יצא החוצה. ומה הם שמו שם? אני קורא חלק מהחומרים שיש שם, כי לא היה, אין מספיק זמן לקרוא את כל זה. אומר, כל המשכן והפרוכת והמנורה וארון הברית וציץ נזר הקודש ובגדי אהרון כולם שעשה משה רבנו, כערות זהב 50 ריבו. כמה זה 50 ריבו, שמי? אתה לא יודע? אז מה? חצי מיליון כערות זהב. תקשיב, יש שם בתוך זה פרק י' בספר עמק המלך. אחר כך, ויש שם כסף, כערות כסף 120 ריבו, זאת אומרת 1,200,000. וכל אחת יש בה 5 אבנים טובות משובצת. אז תבין מה אנחנו עתידים לראות מחר בבוקר. ושולחנות זהב שנעשו, זהב הזה בא מקירות גן עדן. איזה קירות גן עדן? כששלמה המלך שבנה את בית המקדש, הוא ציפה את כל הקירות שלו, כל הכותלים, מזהב של גן עדן, שנקרא זהב טוב, שנאמר, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברותים. באותו יום חיבר שיר השירים. אז אומר, והן מאירות שמאי, כחמה וכלבנה. הזהב הזה מאיר. וכל זהב שבעולם לא שווה זהב של ההיכל. כי זהב של ההיכל כולו היה 7,000 כיכר. אתה יודע כמה זה כיכר? כיכר זה 300 קילו. הרי המנורה הייתה כיכר זהב, עשה אותה ואת כל כליה, הייתה מ-300 קילו של זהב. 7,000 כיכר זהב היה בהיכל של בית המקדש. כמה זה יוצא בטונות? כמה? בכל 280 טון זהב זה היה בהיכל של בית המקדש. ותשמע את ההמשך, עוד מילה אחת. ו36,000 אבנים טובות שם, ו666 אילנות זהב שמצמיחים פירות זהב, 666. וכולם גנז חלקיה הסופר ונמסר ביד המלאך. ופרוכת זהב יש שם 12,000 כיכר זהב, ו12,000 חליפות תכלת ללוויים, ו70,000 חליפות לבנות לכהנים. אומר, הכל מוכן. אומר, ביום שיבוא משיח, יצא המעיין השילוח, לא השילוח, נו, גיחון שנמצא בתוך הר הבית, ייפתח, והוא יעשה נקב בפתח של המערה, וכל הכלים האלה החוצה. נו, איפה הגענו? 360? נר, 360. מי מוסיף? 400. 400 פעם ראשונה. אנחנו רוצים לשמוע את הרב אריה. 400 פעם שנייה. 400 זכה. מי שברך רבותינו כשם רב יצחק ויעקב. משה ואהרון עושה דוד ושלמה יברך וישמור את השם הטוב. משה רפאל בן רחל שזכה, בוא תדליק, שזכה בהדלקת נר לכבוד רבנו משה קורדבירו, זכות צדיק תעמוד בעדו ועד ביתו ועד משפחתו, יתברך בכל מילי דמיתה, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות ויהפוך לנו את הימים האלה לימי ששון ושמחה, לימי ברכה וחיים ושלום, שידוך לבת רחל בת, תחזיק את הגפרור, נו תחזיק, תחזיק, כן, רחל בת יפה, תגיד הרי אני מדליק נר זה כבוד רבנו משה קורדבירו, זכותו תעמוד לנו על כל ישראל, ברוך תהיה, שיהיה לרב חיים טובים ומושרים באורך ימים שנות חיים לנו ולכם עד בלי די. הרב כתב את הספר שלנו שבי נפתלי הרץ.